שלום וברכה, מה שלומכם? נפגשים אנו בשיעור מופלא, כתר שם טוב, תורות קצרות ומלהיבות מרבי ישראל בעל שם טוב. נכנס לי כאן בטעות הדבר הראשון, אנחנו נתחיל מהתורה השנייה. אומר הבעל שם, רק אתן כאן איזה הקדמה, התורות האלו למה הן קצרות ומלהיבות? קודם כל כי הבעל שם טוב אמר אותם, אבל הסיבה השנייה הנוספת היא מפני שהם, הבעל שם טוב לוקח בדרך כלל משניות, פסוקים, שאנחנו מכירים, והופך אותם בבת אחת לאיזה מין תובנה נפשית עמוקה שיכולה ללוות אותנו כל החיים. אז זה נורא מלהיב, שאתה מכיר איזה משהו שהכרת כבר, אתה מכיר את הפירוש הרגיל שלו, פתאום מגיע הבעל שם, אתה אומר, רגע, רגע, אפשר לקרוא את זה בשפה אחרת, בשפה קיומית, בשפה של נפש וכן זה הדרך, והתורה שנתחיל היא דוגמה לדבר הזה. אומרת, זה גמרא בעצם, במסכת שבת דף עיני, הגמרא אומרת, השוחט דעלמא חייב משום צובע. ואחד אמר, משום נטילת נשמה. מי ששוחט, יש מלאכה בשבת שנקראת מלאכת שוחט, מה האיסור? אז מה נדבר אחד בגמרא אומר שכששוחטים, אז הצוואר נצבע באדום, אז זה צובע. ומה נדבר שני אומר, לא, מה פתאום צובע, זה אין צביעה בדברים כאלו. זה חייב משום מלאכה מיוחדת שנקראת נטילת נשמה. כן, הייתה לחיה הזאת איזה חיות, ונטלת אותה. טוב, מחלוקת, מחלוקת בהלכה, אחורה. תראו מה עושה מזה הבעל שם טוב, מטעמים, עומרי, מטעמים. כי מהבעל שם טוב פירוש השס, היצר הרע נידון לעתיד לבוא. כן, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ידון את היצר הרע. וקשה, לכך נברא. בסדר? מה רוצים ממנו? מה אתה דן אותו? היצר, הוא בא למשפט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? כן, למה היית יצר רע? סליחה, אתה שלחת אותי למשימה הזאת, אז בגללך, אתה אמרת לי ללכת להיות יצר רע, להדיח את האנשים, להסיט אותם, לא משנה, בגלל מגוון תפקידים, מהם התפקידים? אמרנו, היצר רע בא לגרות את הטוב, לעודד את הטוב, היצר רע הוא כיסא לטוב, לא משנה, אלף ואחת סיבות, אבל הקדוש ברוך הוא יצר רע. אפשר לקרוא להגיד שהרע, היצר רע בעולם, הוא סוכן שינוי, בסדר? סוכן שינוי של המערכת. אתה רוצה שיקרו דברים כאן בצורה יותר זה, אז הקדוש ברוך הוא שולח כל מיני סוכני שינוי. בסדר? זה כמו בגיבוש. כשרוצים לבדוק באמת את הקבוצה, אז לוקחים את אחד המגבשים, מחפשים אותו לחייל כזה, תראה, למגובש כאילו, למלשב, והוא רץ עם הקבוצה, ובאמצע הוא עושה בעיות, בואו נעקוץ כאן, מה אכפת לכם, לא צריך להגיע עד לשם, בואו נעקיף מכאן, בואו זה. נו, תגיד, הוא בודק את הקבוצה, נכון, ורואה מה קורה. אז הוא רע, הוא יצר רע, אבל יש לו תכלית, שלחו אותו. אז מה רוצים ממנו? אומר הבעל שם טוב, וצריך לומר שעושה עצמו ליצר טוב. דנים את היצר הרע, לא על זה שהוא הרע, זה בסדר גמור, זה התפקיד, שהוא יתחפש ליצר טוב. על זה לא קיבלת רשות. בסדר? עכשיו הוא מסביר את המשנה. וזה יובן, השוחט דעלמא חייב. וקשה, על כך נברא. ומשני, כן, השוחט דעלמא חייב. מי ששוחט, כן, אז הוא שוחט כאילו בהמה, אז הוא חייב. מה אתה רוצה? סוף בהמה לשחיטה. מה רוצים? וקשה, על כך נברא. ומשני, משום צובע, שהוא צבוע בדמות יצר טוב, ועל ידי זה נוטל נשמה. הבנתם? כלומר, כשהיצר הרע מתחפש לצבוע, כן? שהוא בעצם מתחפש ליצר טוב, על זה יכול ליטול את הנשמה של האדם. כלומר, כל עוד יש לי יצר הרע, ואני, אז זה התפקיד, אז אני יודע גם להתגבר עליו וכל, וגם אני נכשל, אז נגיד שהכישלון מביא אותי אחרי זה לידי תשובה וכן על זה הדרך. אבל כשהיצר הרע מתחפש ליצר טוב, זה כבר מה שקוראים overqualified, זה כבר לא ביקשו את זה ממך. ואז הוא משכנע את האדם שזה, ככה זה נקרא טוב, בסדר? לדוגמה, נגיד אדם דיבר לשון הרע. אז זה רע, זה לא בסדר גמור, זה לא בסדר, צריך לתקן, אז הוא מתקן את דרכיו. או הוא רוצה לדבר לשון הרע, אבל הוא נמנע מזה, אז הוא מייקר את הדיבור. אבל לפעמים היצר הרע מתחפש לאיזה, ואומר, עליו? זה מצווה לדבר לשון הרע. זה חובה גדולה, מה אתה מדבר? זה לא בן אדם, זה לא יהודי, זה אתה מדבר עליו. ואז אתה כבר... בלי הגנות. בסדר? או, עשר שטן מלפנינו מאחורינו, אומר רבי משה, מלפנינו, אתה יודע לי לכם איתו, מאחוריך, שהוא מגיע אליך, עוקץ אותך מאחורה, זה הרבה יותר קשה להתמודד. הוא פריך, הוא משנה אף נטילה, נטילת נשמה, כנראה צריך להיות כאן שם עבירות, שנקרא אבן ומרמה, פירוש מרמה את האדם, סליחה, זה קפצתי כאן השורה, הוא משנה אף נטילת נשמה, וזה שכתוב, היצע הרע, דברי דבריו, פיו אבן ומרמה, שהם עבירות שנקראים אבן ומרמה, פירוש מרמה את האדם, לומר שהוא מצווה. כן, השורות פה טיפה קפצו. כן, מרמה את האדם, עכשיו זה הבעיה, שאנחנו מעבדים את השיקול דעת. כל הזאת אנחנו יודעים שדבר מסוים הוא רע, אז אנחנו יכולים להילחם בו, גם אם נכשלנו, אנחנו נדע לתקן. אבל ברגע שאנחנו משכנע אותנו שהרע זה טוב, והטוב זה רע, אז עכשיו לך תתחיל... זה שכתוב יצא רע דברי פי אבן, כלומר, לומר שהוא מצווה. ועל ידי זה, האדם חדל להסכים להיטיב, פירוש שאינו עושה תשובה. כי מי עושה תשובה על עשיית מצוות? אז עשיתי מצווה, אני לא צריך לעשות על זה. מה הבעיה בזה? על זה דנים את היצא רע. כן, בכל יום מפתה יצא רע שיתפלל שיעזור לו השם עבור אותן מצוות. אבל אבן יחשב על משכבו, באמת יתייצב על דרך לא טוב. אז זה... זה... לאור מלהיב מאוד לסכנה ביצא רע, לסכנת הרמאות העצמית. אומרים, אנחנו גם בלימוד כזה שהוא אולי קצת מקדים לימוד של טניה שיהיה בהמשך, אומרים שכשחסידים רוצים לסכם את ספר התניה, הם סיכמו אותו במשפט אחד. מה? אל תהיה רמאי. זהו. זה כל העניין של ספר התניה, שהאדם יפסיק לרמות את עצמו, שהוא צדיק, ושהוא... להיות מפוקח, מודעות עצמית מפוקחת. חלק מהרמות העצמית היא שאדם עושה דברים לא טובים, והוא חושב שדברים טובים. עכשיו, אנחנו נמצאים בדור שזה הגיע לרמת אומנות, בגלל שיש אפשרות לחבס את המילים. לדוגמה, יש בחז"ל כתוב שתמיד תדבר עם אדם בנחת רוח ובנכון ובסבר פנים יפות ובמתינות ומאיר פנים לכל אדם, מקדים שלום לכל אדם, יש דברים כאלו, נכון? וזה לא, זה דבר לא טוב לדבר בצורה תוקפנית, לדבר בצורה דורסנית, זה כאילו, זה לא יפה, זה לא טוב. אבל היום עטפו את זה במילה, זה לא נקרא תוקפנות, זה נקרא אסרטיביות, שמעתם את זה? לא, אני אדם מאוד אסרטיבי, מאוד מאוד ממוקד מטרה. אני מאוד ממוקד מטרה, מאוד מדויק, אני יודע מה אני רוצה להשיג, אני בדרך כלל משיג את זה. זה הכל מילים נרדפות להתנהגות שהתורה קוראת לרעה. אבל ברגע שאתה הופך את זה לאיזו מילה לועזית מסובכת כזאת, אסרטיבי, אז זה פתאום נראה עם ארומה של איזה מקצועיות ואיזה משהו כזה. ואז כאילו, ועכשיו מה יש לו לשוב בתשובה? הרי לימדו אותו שאסרטיביות זה דבר חיובי, ככה משיגים דברים, אז הוא רק ממשיך עם הדבר הזה. לא. בסדר? אז עוד דוגמאות כאלו מהסוג הזה, כן, אני אסרטיבי או אני... מה? איך? כן, או אני... כל מיני מילים כאלו שאתה... אדם אומר לעצמו, כן, אני ידוע בתור אדם מאוד מאוד ממוקד שהישגי, אני אדם הישגי, כן, אני, חשובה לי ההישגיות. כל מיני מילים כאלה מכובסות, שמה זה הישגי? הישגי זה שאתה חופר... אתה לא מתחשב בזולת, אתה, כן, לא נותן לו מקום. אז צריך להיזהר מכל הכינויים הללו, כי שם היצר טוב נהפך היצר הרע נהפך ליצר טוב. וזה מסוכן. טוב. נמשיך, בסדר? יאללה. מהבעל שם טוב, עניין תפילה בחוץ לארץ. העיקר הוא האמונה שיאמין שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו, והילד זה מעלה, הוא מנסה השכינה. וגם יאמין מיד, כשיצא מפיו נוסח התפילה, מה ששואל מיד הוא נענה. וכי תימה לפעמים שלא מוצא מבוקשו, לא תמיד נענים, העניין שהוא בעלם ממנו. למשל, שנעשה בקשתו בכללות העולם, אגם שבפרטות הוא מבקש להסיר הצער מעצמו, ובאמת הוא לטובתו או למראה כבון, כיצא בו. כי אם יש בכוונת שאלתו שמצפה שיהיה נענה ומכניס גופנית לתוך שאלתו, שהיה ראוי שיהיה רק ברוחני לתועלת השכינה, ולא לתועלת עולם הזה, לכך היה מסך מבדיל. זה שכתוב בישע יעקב רגליו, שהוא רגלי השכינה על ידי האמונה והביטחון בלב, כמו שכתוב שנשאו ליבו, מי שהובטח ואבן, חזקו ויאמץ לבב... וזה שכתוב, חזקו ויאמץ לבבכם. מונחת פה שאלה, איך בכלל... דפים פה, נראה לי, לא? איך בכלל... או כאן, סליחה, דפים... אז תודה מה, בסדר. מונחת בכלל ש... מונחת כאן שאלה, איך אפשר להתפלל בחוץ לארץ? הרי... תפילה זה רק בארץ ישראל, תפילה זה בעצם נובלות נבואה. זה מפגש עם השם יתברך, אז לכאורה זה שייך רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אז אומר הבעל שם טוב, נכון, מה מועיל בחוץ לארץ? בחוץ לארץ אדם מתפלל כי הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. ועל ידי זה הוא מעלה ומנשא את השכינה. כלומר, יש איזשהו ערך מסוים בתפילה בחוץ לארץ, שבגלל שהיא יותר קשה ויותר מרוחקת, אז דווקא צריך יותר מאמץ כדי להשיג אותה. ואתה אומר, אוקיי, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, נמצא גם בחוץ לארץ, גם מכאן אני יכול להתפלל. אבל אז הוא מוסיף איזושהי אמונה, הבעל שם טוב, שהיא מאוד מאוד חשובה. תראו, צריך לכל אחד מאיתנו להסתכל ביושר על עצמו, גם אני כמובן על עצמי. האם כשאנחנו מתפעלים אנחנו באמת מרגישים שנמצא שם מישהו בצד השני שמקשיב ומאזין. שזה דיאלוג ושזה לא מונולוג, אלא זה קיר. זה דיאלוג. דיאלוג זה אחרת לגמרי. רוב האנשים, לא יודע רוב, אבל הרבה אנשים אתה יכול לראות אותם שזה נראה להם מונולוג. הוא צריך להגיד את הטקסט מסוים בתפילה, לסמן וי על כל מיני מילים, כי שלא ייחסו עליו, לא יודע מה. אבל באמת התפילה היא דיאלוג, דו שיח. לפעמים בהתבודדות ממש מרגישים את זה, שאתה מקבל תשובות גם. אתה שואל משהו וזה... התשובה מתקבלת, מה שנקרא. הבעל שם דבר אומר שאני צריך להאמין שכשיוצא מפיו נוסח התפילה, מה ששואל הוא מיד נענה. איך זה יכול להיות? אז קודם כל צריך להגיד שזה מדבר כשאדם באמת יתפלל מקירות ליבו. אומרים ככה, ברבי נחמן וגם עוד צדיקים מדברים על המעלה הקדושה של התבודדות, שהיא באמת כלי נשק חזק מאוד. באדם שהוא מתבודד הוא ממש רואה ישועות. אז אם זה ככה, אז למה זה לא פועל על אחרים? למה זה לא... התשובה היא שעונים, זה שזה עובד כשאדם מבקש מקירות ליבו. ובדרך כלל אדם קרוב אצל עצמו. אם החבר שלך, או הקרוב שלך, כל כך ייגע צרתו ללבך, כמו שזה נוגע הצרות שלך בעצמך, אז זה יושיע גם אותו. אבל בדרך כלל, אנחנו אדם קרוב אצל עצמו. אז קודם כל... יש כאן התנאיה בתפילה. התפילה צריכה להיות כזו שהיא באמת נאמרת מקירות הלב. טוב, גם תפילה שנאמרת מקירות הלב, לא תמיד אנו רואים שהיא נענית. לפעמים דווקא כן, צריך לדעת, אבל לא תמיד. אז מה הוא אומר? וכי תימה לפעמים שלא מצא מבוקשו, העניין שהוא בעלם ממנו. המבוקש קרה, אבל לא בטוח שאתה רואה את זה. למשל, נעשה בקשתו בכללות העולם. אגם שבפרטות הוא מבקש להסיר הצער. כן? כלומר, ממך דווקא לא יסירו את הצער, כי ספציפית לך זה לטובה, אבל התפילה שלך לגבי הסרת הצער, הועילה באיזה מקום בעולם. הועילה. עכשיו, זה... העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב מאוד. אתם יודעים מתי הרגשתי אותו? הרגשתי אותו... קודם כל מרגישים את זה לפעמים, אתה רואה אנשים שקוראים להם איזה כל מיני דברים, או שהם מתקרבים מאוד להשם יתברך, או דברים מסוג הזה, ואתה לא מבין איפה זה מגיע, והרבה פעמים זה תפילת אבות, שכאילו התפללו על הזרע שלהם. אני הרגשתי זה חזק מאוד בצוק איתן. מדוע? אני מזכיר לכם מה היה בצוק איתן. צוק איתן היה בקיץ תו שין עין דלד. נכון, גלעד? עלית אז לכיתה דלד בערך. לא עשתה. קצת יותר. יוטבט. שפוגר. צוק איתן התחיל, התגלגל המבצע ממה? משבט אחים, חטיפת הנערים. הנערים נחטפו סיוון אפשרו, נדמה לי. עד שמצאו אותם, אז התחילו זה, ואז צוק איתן היה בקיץ, אז עד תשעה באב, תשעה באב הוא הסתיים. עכשיו, בזמן חטיפת הנערים היה המון המון תפילות. בכל אורך התקופה שהם חיפשו אותם, היה המון תפילות, אני זוכר גם אצלנו התפללו. נראה תהילים מרובה, היה ככה... ואני זוכר שהיה משבר, ביקשו ממני לדבר תמיד, אחרי שמצאו את הנערים שהם נהרגו, אז ביקשו ממני לדבר על המשבר, שיש לנוער, עכשיו, מה יהיה, התפילות לא נענו, וכל ה... בסדר, לא יודע אם אפשר בכלל לענות על דבר כזה, אבל כל פנים, זה בלי ספק היה כמות אדירה של תפילות, איכות גם גדולה מאוד של עם ישראל, שנאמרה על משהו מסוים, ו... אבל אז התחיל צוק איתן. אני לא רוצה לדבר על הממד הצבאי של צוק איתן, שהוא... אפשר לדון בו. אני רק רוצה לדבר שלאורך 52 ימים, נדמה לי, היה המבצע הזה, בחיים לא ידעתי שיש כל כך הרבה שטחים פתוחים במדינת ישראל. כל היום נפל בשטח פתוח. יורים הרי לגוש דן. גוש דן הכל פקקים, כולם עומדים אחד על השני. והכל נופל בשטחים פתוחים. לא, אם אני זוכר נכון, לא נהרג אף אחד בצוק איתן מהטילים שנזרקו, נורו לעבר... אוכלוסיות אזרחיות במרכז המדינה ובדרומה. נהרגו בשטחי כינוס, נהרגו חיילים, נהרג איזה אזרח שבא מבית אריה, דרור משהו קראו לו נראה לי, בא לחלק צ'פרים לחיילים, אז שם נהרגו. אבל ממש יפול מצדך אלף, רבבה ממיניך עליך לא ייגש. אז אני, סתם פרשנות שלי, אפשר לחלוק עליה, שזה נראה לי שאת כל התפילות של, של שובו אחים, הקדוש ברוך הוא לקה, כשיש מלחמה, אין צילותה להתפלל. העביר את זה ופרס את זה כמו סמיכה, פרס את זה על כל עם ישראל כדי שזה יגן עליו. כן, בכלל. זה בכלל, הכל חסדים, הכל הקדוש ברוך הוא גלגל כדי ש... שזה, אז זה מאוד מאוד חזק כשאתה רואה, אבל... לי זה היה מאוד מאוד חזק, מאוד העיר לי שעם ישראל, כאילו הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. התפילות מאוד מאוד מסיביות, חזקות וזה, ואז מהמקום הזה פשוט נפרסה איזה סמיכת מגן על עם ישראל. גם כן בזכות שלושת הנערים הקדושים הללו, ורבים רבים ניצלו. אז לא בטוח, המחשבה הילדותית, שאני צריך שזה יקרה אצלי. התפללת, שחררת איזה כוח רוחני לאוויר, הוא פועל! לא בטוח שהוא יפעל אצלך, יכול להיות שהוא יפעל אצל מישהו שכרגע יותר צריך אותך, את הדבר הזה. זה כמו, אני יודע מה, השתלת איברים, בסדר? השתלת איברים. אז יש הרבה אנשים בתור, פתאום נהרג איזה מישהו, שהוא, אני מכיר אותו. יו, איזה יופי, מכיר אותו. כן, נהרג איזה מישהו שאחד המושתלים מכיר אותו. הוא נהרג מישהו שאני מכיר אותו, ואני בדיוק התפללתי שאני אקבל את זה, ויגיע אליי. לא. קחו את זה, ואולי יש חודש מישהו שיותר זקוק ממך. בסדר? אז התפילה משחררת איזו אנרגיה רוחנית. לאן האנרגיה הזאת מתמיינת? היא תתמיין למקום שיותר צריך. יכול להיות שלך ספציפית, הצער הזה הוא מדויק, ולכן הוא יישאר, אבל התפילה שייצא... בקיצור, הוא בא לנתק בין ה... בין ה... אנחנו רוצים שזה יהיה מעגל סגור כזה, כמו לב ריאה, הכל נשאר אצלי, הכל בא... לא! אם הצלחתי להתפלל בכוונה ושחררתי איזה כוח רוחני לאוויר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, קח את הכוח הזה ותעשה איתו מה שאתה מבין. יכול להיות שמישהו אחר צריך אותו, אז תפנה אותו לשם, זה בסדר גמור. זה קיבוץ, אנחנו מין קיבוץ של תפילות. נכון? כל אחד מתפלל, הקדוש ברוך הוא כבר יודע לחלק את התפילות. אז אנחנו גם נהנים מתפילות של אחרים. אחרים יתפללו עלינו. בסדר? אבל אם אדם מתפלל רק על עצמו, על הגופניות שלו, על הזה שלו, אז זה לא מועיל, כן? זה לא לתועלת השכינה. עיקר התפילה זה לתועלת השכינה. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לך איזה מתנה, איזה כוח רוחני שאיתו תעשה מה שאתה רוצה. זה התפילה. אבל אם אדם רק עסוק בעצמו, אז מה? אז זה לא... ולכן הוא אומר, וישא יעקב רגליו. יעקב מנסה את רגליו, רגלי השכינה, מתפלל תפילה עליונה. על ידי אמונה וביטחון שלום וכו' וכו'. כן. הנה, אנחנו מדברים עליו עכשיו. מן החינם, אני צריך להתפלל. רבי יוחנן במסכת ברכות, מה אומר? הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהלוואי שאנחנו נחיה בצורה כזאת, שכל מה שאנחנו רואים, אנחנו רק נתפלל נגיד וואו, אלא הוא יגיב לנו בצורה של דיבור עם השם יתברך. לדוגמה, היום הגיעו לכאן הרבה מאוד מנהיגים, נכון? אז אמור להגיב לנו בנפש בצורה של איזושהי הודעה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו להיות בדור כזה, בגאולה כזאת, לראות את כל המנהיגים, והלכו אלייך שחוח בני מענייך, כן? הבנים של אלה שעינו אותנו הולכים פה עכשיו, מתכופפים ושמים זרים ביד ושם, כן? ממש... אז זה אמור להגיב לנו בצורת תפילה. אז הולוואי והתפלל אדם כל היום כולו, אני לא חושב שרבי יוחנן מתכוון, שאדם כל היום יתנדנד ויתפלל ולא יעשה שום דבר חוץ מזה. אלא הלוואי שכל מה שאנחנו פוגשים יהיה עבורנו סיבה לתפילה. תפילה יכולה להיות גם קצרה מאוד, כמו משה רבנו, בסדר? או תפילה מסגנון של הודיה, לדוגמה, יורד גשם כבר, ברוך השם, נראה לי כבר כמעט שבועיים רצוף יורד פה גשם, פחות או יותר, נכון? אז אחרי שבועיים גשם אני כבר לא... אפשר כבר לשמוע אנשים, עוד פעם גשם, כן. אני כבר משתגע מה... צריך שמישהו אחת, פעם אחת ולתמיד, ישנה את כל הטרמינולוגיה המזעזעת של החדשות, בהרבה תחומים, אבל בתחומי מזג האוויר זה בכלל, כן? הקלה במזג האוויר צפויה רק בעוד, כן? הגשם, זה, ויפסק רק מחר. איזה בסה, רק מחר, חבל, צריך להיפסק עכשיו, כמה שיותר מהר, ייפסק רק מחר, כן? מזג האוויר יחמיר, אך מחר יהיה מזג אוויר נאה. בחורף מזג אוויר נאה זה שיורד גשם. גשמי הברכה יימשכו בעזרת השם עד מחר, ואז לצערנו ייפסקו. ויהיה מזג אוויר חמור, שמש. ככה צריך. כל כך אנשים מרוכזים בעצמם. כי אחר כך שיורד גשם, טיפה פחות נוח, יש קצת איזה, צריך לראות. אז כל כך אנשים מרוכזים בעצמם, שכאילו הכל זה רק איך זה נוגע אליי. זה שיש חקלאים, ושצריך מים, זה כן, כן. אז צריך לשנות את הטרמינולוגיה, נכון? נדמה לי בערוצים הקולחה או משהו, אז ככה, בחדשות שלהם ככה מדברים. גשמי הברכה ימשיכו לירד עד מחר ואף ימשיכו, וגשמי הברכה ייפסקו במחר אחר הצהריים, אך ישובו ויחזרו מיד בעוד יום, ככה. נכון? איזה גאוויר סוער יימשך. אז להודות, אתה רואה איזה פרח שמזמן לא ראית, תודה, אתה אוכל איזה משהו אחד, רואה מישהו, כל דבר, קושי כלשהו, צער כלשהו שאתה רואה, תפלל עליו. אתה רואה מישהו מצטער, תפלל עליו. תפילה זה משהו מאוד מאוד זמין, וגם לא אמור להיות קבור או נעול דווקא בבית הכנסת. תפילה היא מחוברת מאוד לחיים. היא דינמית מאוד. בסדר? לפני 4 שנים, יש לך חשק לסיפור? אין על סיפור. לפני 4 שנים או 5 שנים, כבר לא זוכר מתי זה היה, אני יכול לדעת לפי הסיפור שכתבתי, אני נוסע הרי כל יום פתח תקווה לירושלים, היום נוסעתי עם פוטין. הוא לא עצר לי טרמפ, חבל. היה יכול לחסוך לי הרבה... אז עשו את הכביש החדש, ירושלים, בנו את הכביש, כן? הרחיבו אותו הרי. באזור טלסטון, הבאגרים האלה חפרו את הסלעים, טטטטט, ככה, וחפרו והרחיבו והרחיבו. ואני קולט, יש שם איזה עץ, שמות שנייה מגיעים אליו. הוא עומד זקוף, אבל האדמה, מתחתיו, לאט לאט נאכלת. ואני כזה מסתכל, מה יהיה איתו? והייתי ככה מתפלל עליו, הייתי מנסה רגע להיכנס להיות... עץ ברוש כזה. נכנסתי רגע לראש שלו. נכון, ישיר של, איך קוראים לה? דתי הבן דור. עץ. עץ. פעם שאלתי עץ. איך זה להיות עץ? אתה ודאי מתלוצץ, אמר העץ. אינני מתלוצץ. אתה הרי תקוע. אינני תקוע, אני נטוע. כאילו, דו שיח בין ילד לבין עץ. אז אני כאילו הסתכלתי על העץ הזה, שרואה את האדמה מתחת לרגליים שלו נאכלת. כל יום. וזה בדיוק היה בחודש שבט. ובשבוע של ט"ו בשבט, אני עובר יום אחד, העץ איננו. נפל, קראתי לזה, נפל בדרך לירושלים. בונים את הדרך והעץ. הוא היה שם המון שנים, תקוע שם, והכל היה טוב. פתאום... אז פתאום להסתכל על הדבר הזה מזווית של מתפלל. בכלל, אנחנו צריכים לחבוש משקפיים של מתפלל, ולראות כל דבר ולהתפלל עליו. גם דברים של טבע, וגם דברים שוודאי של בני אדם. ולא רק שאתה מתפלל כל היום אצל עצמו. לכן הוא אומר, וישא יעקב את רגליו וכו'. עכשיו זה קשור גם לתורה הבאה. בפסוק וישלח יעקב מלאכים לפניו יקשה הבעל שם טוב, שבימות המשיח יבטלו הצרות וכל העניינים שצריך להתפלל עליהם. אם כן, התפילה שהוא עבר השכינה, וכי חלילה אפשר לבטלה, כן? זאת אומרת, בימות המשיח לא יהיו יותר צרות. אז אם לא יהיו צרות, אז מה נתפלל? האם יכול להיות שהתפילה תבוטל? שאלה. וגם יקשה על הפסוק ביום הוא יבוקש אבון ישראל ואיננו ואת חטאות יהודה. וקשה, למה יבוקש? וכי צריך אבון לבית ישראל, צריך לחפש אבונות? אם אין אבונות, אז אין אבונות, אתה צריך לחפש. מה החיפוש המוגזם הזה? הוא פירש כי יש ארבעה סוגי תפילה. לא אחד, אלא ארבע. האחד, תפילה אחת, שצר לו על כבודו יתברך, שנתחלל בין אומות העולם, הוא מתפלל. שזה, כמו שאמרתי, היום, יום גדול היום, שכבודם של ישראל ומילא כבודו של השם יתברך גדל, מתגדל בגויים, כשבאים לכאן כל הנשיאים וכל המנהיגים, וכל המנהיגים מגיעים לכאן, וכולם תחת הדגל שלנו וכו'. הדבר הזה הוא כבוד, כבוד לאומי. אז החלט. אז זה תפילה אחת, תפילה גבוהה. שני, על אבונות, כי הצרה היא האבון עצמו. וגם עבירה חמורה ממיטה, כי המיטה מחפרת וממרקת אבון, מה שאין כן האבון גורם כמה מיטות וקריטות. אז זה גם, אדם מתפלל על האבונות שהוא עשה, שימחה לו. ג' תפילה לפרנסה. זו תפילה חשובה מאוד. נכון? פרנסה זה אירוע אירוע. חתיכת אירוע פרנסה. פלא כזה, שאדם הוא מוצא, למצוא פרנסה, הכוונה למצוא משהו שאתה עובד, אתה נהנה ממנו. זה לא חוכמה, או לעבוד ולקבל כסף בסוף החודש. יש מלא אפשרויות. איך תהיה שומר באיזה מקום, אורז סקיות בסופר. בסדר, כאילו אין בעיה לעבוד. החוכמה היא להתפרנס. להתפרנס זה שאדם מזהה מהם הכוחות שלו, מהם הכישרונות שלו, ומצליח להוציא אותם אל הפועל. שאדם גם נהנה מהעבודה שלו. לא, לא תמיד נהנים, לא 100% מהזמן, אלא אם כן אתה במכון מהיר, אבל רוב הזמן אתה נהנה. רוב הזמן אתה אומר, שמה שאני עושה, מעניין אותי, מאתגר אותי, מגלה את הכוחות שלי אל הפועל, את הכישרונות שלי, את יכולת המחשבה, יכולת הניתוח, יכולת הדמיון, יכולת הרגש, לא משנה, כל אחד המקצוע שהוא בחר, ואני נהנה מזה, עוד משלמים לי כסף בכלל טוב. ברור שבכל עבודה יש מרכיב שאתה גם של עול. לא תמיד אתה נהנה, לפעמים יש עומס, לפעמים מגיעים דברים שהם לא הכי מעניין, אבל בסך הכל הכללי, אתה מסתכל, אתה אומר, רובו טוב. וזה פלא, זה נס, שאדם עושה כל יום בדבר שהוא נהנה, והוא שמח, והוא גואל את עצמו, פרנסה, וזה הדבר הזה צריך להתפלל. על פרנסה צריך להתפלל. תפילה כל יום, כתוב, על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו. מה זה מצו? אחד אומר זה אישה, שנאמר מצא אישה מצא טוב, אחד אומר זה קבורה, ואחד אומר, זה פרנסה. מוציא לכם מן הארץ, מצו. אז אדם צריך להתפלל שתהיה לו פרנסה טובה. לא רק ברמת השכר, זה ברור. השכר אבל זה רק מרכיב אחד ממכלול שלם. שהוא ייהנה, שהוא ישמח, שהוא יאהב את זה. אני אומר לכם שהרבה כאבים של הרבה אנשים שאני פוגש נוגעים לענייני פרנסה. לדוגמה, אנשים דווקא מרוויחים יפה, אבל נמצאים במקום שלא מספיק מעריכים אותם, חוסמים אותם, לא מפרגנים, בוס שהוא לחוץ ומלחיץ אותם בחזרה. כאילו, אין, מערכות יחסי אנוש הן אחורות. אז המשכורת בסדר והכל בסדר, אבל אין שמחה. אין שמחה. צריך להתפלל. עכשיו, פרנסה זה 9 שעות כפול חיים שלמים. כדאי שזה יהיה נעים. כדאי מאוד להשתדל בדבר. לעבוד עם אנשים נעימים זה תענוג. עם אנשים שמפרגנים אחד לשני. שעוזרים זה לזה, זה כיף, זה חוויה בלתי רגילה. ולעבוד במקום תחרותי, שכולם ככה, הכל אח, עקב יעקב, כולם תחת, אתה לא יכול לשחרר כלום, כי כל רגע מישהו יעקוף אותך, ידפוק אותך, נעשה לעקוץ אותך, זה לא נעים, אתה לא יכול לסובב את הגב ורגע אחד אחורה. אז זה תפילה אחת. ותפילה רביעית על החיים. אדם שקוראים בריאות וכו'. והנה, בסדר, אז זה 4 סוגי תפילות. מה יישאר מזה לעקבתא דמשיחא? והנה אברי השכינה, הנה אברי השכינה מעוטף בארבע ענייני צער הנעל, כדי שידע ויתפלל ויפרד הגשמיים ויעלה ניצוצי שכינה הפנימי למעלה. מה שאין כן בלית ארבע הסוגים הנעל, אינו יודע על מה להתפלל. כן? אם יהיה מצב שבו לא יהיה בעיות פרנסה, יהיה כסף לכולם, יהיה לי בפינלנד כבר, כמדומני, שמעתם מה קורה בפינלנד? פינלנד זאת מדינה מאוד מיוחדת, יש לה מערכת החינוך הכי טובה בעולם. לפינלנד, אתם יודעים את זה? יש שם מערכת חינוך הכי טובה בעולם, כדאי לכם להכיר. שם אין שיעורים של 45 דקות. הכל שם מאוד מאוד, הפסקות הרבה יותר גדולות, הם עובדים בקטע של חווייתיות וניסויות. יש להם שם איזה מערכת מאוד מיוחדת, המחנך, מ-א' עד י' ב'. יש להם קטע כזה, כאילו הוא הולך איתך כל הזמן. ויש שם, אין מספיק עבודה לכולם. הבנתם? יש שם אבטלה, אבל מהמקום, בדרך כלל אבטלה זה שאין עבודה, כי הכלכלה היא כושלת. אז אנשים מובטלים, כמו בספרד. שם הכל כל כך מוצלח, יש מלא כסף. ולא צריך את כולם. אז המדינה מחלקת כסף לאנשים. כאילו, מיותר שתעבדו, תשבו ו... בסדר? נוקיה זה פינלנד. בפינלנד, בגלל הדבר הזה. כן, הכלכלה מאוד מוצלחת, ועכשיו אנשים אין להם מה לעשות, שבים בבית, מקבלים כסף מהמדינה, לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה. אז תחשבו מה יקרה, זה נורא מפחיד ימות המשיח, נכון? זה מזכיר את הסיפור על, על הכפרי, היהודי הכפרי, שפעם ככה עזר אומץ והלך לדרשה של דרשן. בבית כנסת בעיר וחזר, אשתו רואה אותו, כולו מודאג, אמר לה, מה קרה? אמר, אל תשאלי, מה, הייתי בדרשה של הרב, נו, והרב אמר שיגיע משיח, נו, אמרת לה, לא, ואז הוא אמר שמשיח יהיה שפע, וכולם יהיה אוכל, ויהיה חלב ודבש, וזה, נו, אמרת לה, נו, אז מה נעשה עם הפרה שלנו? למי נמכור את החלב? למי נמכור את הביצים אם לכולם יהיה? אז אשתו גירתה בפרדון ואמרה, נו, בעלי אני מתמאה עליך, הקדוש ברוך הוא, שיציל אותנו מכל הצרות ומהפרעות ומחמין ניצקי וכל הרשעים, הוא גם יציל אותנו מהמשיח, מה אתה דואג? כן. לא יהיה על מה. אז על מה נעשה? לא יהיה על מה להתפלל, לא יהיה על מה. אז הוא אומר, יבוקש את אבון ישראל כדי שיתפלל ואיננו, אז אנשים רוצים להתפלל על משהו, אז חפש, תגיד, יש לך איזה אבון, יש לך איזה צרה, יש לך איזה מחלה, לא, הכל בסדר, אני בריא, הכל טוב, הכל זה. יש לך איזה משהו ככה, תן קצת, אני רוצה להתפלל עליך, לא, אין, הכל בסדר, חי, הכל, הילדים, הפרנסה, הכל בסדר, הבריאות. לא יהיה למה להתפלל, זה מפחיד. אין תכלית. אז מה נעשה? וגם חטאת וחיסרון שהסוגים הנה, לא תמצאין על מה להתפלל. או, אז על מה כן להתפלל? כי אם שתהיה תפילה דרך ייחודיים, כי כל מעשיים גשמיים שנעשה בעולם, הכל נרמז בתורה, והוא גם כן בעולם האצילות, גם שכתב בזוהר, שהוא דרך משל, היינו גם כן על דרך זה. התפילה תהיה על דבר אחד, מה? על עבודת הייחודים. אני רוצה להסביר את זה ברשותכם. הרבי מלובביץ' אמר בשם חמיב, חותנו, שכבר נסתיימה עבודת הבירורים, והתחילה עבודת הייחודים. בירורים זה קשור לבדיוק מה שדיברנו מקודם, לברור את הטוב מן הרע. המציאות יש בה גם רע. וגם טוב, צריך לברור את הטוב מן הרע ולהתפלל עליה כל הזמן, נכון? להתפלל כל הזמן, על הדברים הרעים שיתוקנו. אבל אחרי המון המון שנים שהעולם תקן את עצמו, ומגיעים ימות המשיח והגאולה, מסתיימת עבודת הבירורים ומתחילה עבודת הייחודים. מהי עבודת הייחודים? עבודת הייחודים היא במקום שהכל טוב. הכל טוב, או הרוב טוב, באמת. זה מה שאנחנו נמצאים בו היום. ועכשיו כל השאלה אם תצליח לקשר את הטוב הזה לריבונו של עולם. בסדר? האם, לדוגמה, כשצדיק אוכל, צדיק אוכל, אז זה ברור שהוא אוכל, יש לו עבודת אכילה, או האופן שבו הוא אוכל, הוא אומר, זה, באופן הזה, בעצם, אני עובד את השם יתברך. כל ביס, אני מרגיש את רצון השם יתברך, את זה שהוא זן אותי, ואני מחזיר את זה אליו. האכילה אצלו היא עבודת השם. אז ככה בכל הדברים כולם. במלאכה, בעבודה, בדיבור, הכל יהיה באיזשהו מובן קשור לקדוש ברוך הוא, זה צריכו להתפלל. להתפלל שאני אצליח בהליכות היום יום שלי לייחד את מעשיי לכבודו יתברך. זה תהיה התפילה. זה תפילה בעולם של טוב. שאני אצליח שהדיבורים שלי יהיו מכוונים, שהאכילה שלי תהיה מכוונת, שהפריה וריביה, שהקניין, שהרכוש, שהכל יהיה, יביא לידי ביטוי את הערת הרצון האלוקי. זה לא תפילה, תעזור לי להתגבר על הטוב, על פני הרע, זה תפילה, תעזור לי לקחת את הטוב שיש בי, וכל הזמן לחבר אותו אל הבורא יתברך. בסדר? דרך ייחודים. כי כל מעשים גשמיים שנעשים בעולם, הכל נרמז בתורה, וגם כן בעולם האצילות. זה נקרא עולם האצילות. מה זה עולם האצילות? יש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. העולמות, עולם העשייה הוא, נקרא חרון אף, חרונו של מקום, עולם העשייה. כי כאן הכל בפירוד, נקרא אלמא דה פירודה, נכון? הטוב, נלחם ברע וכו'. עולם האצילות הוא נקרא, כן, הוא כנגד החוכמה. ולמה זה נקרא אצילות? כי הכל אצלו. כאילו אין שום נתק, זה הכל אצלו, הכל מחובר אליו. אז היה אומר אחד במורה חב"ד, אצילות זה כאן. התכלית של העולם הזה, זה להפוך את עולם העשייה, שהוא עולם הדפרודה, להפוך אותו למה? לסוג של אצילות, שהכל יהיה אצלו. שכל דבר שאתה עושה, איך אני בדבר הזה? מייחד ייחודים. מייחד ייחודים. איך אני בדבר הזה? זה מאוד מתאים, אנחנו תכף ראש חודש שבט, נכון? מה אומר רבי נחמן מברסלב? דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו, נכון? דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. ואז מה הוא אומר? טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. כשאדם מתפלל והוא הולך לעשבים ושומע גם את התפילה שלהם, גם העשב רוצה לגדול, גם העשב. אז הוא עושה ייחוד. ואז לדוגמה הוא לא יקטוף סתם פרח. לקחתי את הילדים לטייל, שאצלנו ליד הבית יער נחשונים. מטר מהבית. ותענוג, מלא רקפות עכשיו, מלא רקפות. ונחל זורם שם. לקחתי את הילדים לטייל, אז הבת שלי אומרת לי, יואו, אבא, כמה רקפות. אני אומר לה נכון. היא אומרת לי, זה פרח מוגן. אני אומר לה נכון. היא אומרת לי, זה מאוד הצליח להם, המוגן הזה, כי יש המון. אני אומר לה נכון, היא אומרת, אתה אפשר לקטוף אחד? איפה? לאן היא הובילה את זה, כן? הרבה, תראה, זה הצליח על זה. אמרתי לה, אבל לכן זה הצליח, כי לא קוטפים גם לא אחד. אז אתה הולך בתוך העשבים, שר את שירת העשבים. עבודת הייחוד. לי יש איזה, אני לא יודע אם זה בסדר או לא בסדר, אתם תגידו, אבל לי קשה לזרוק נעליים. שאני קונה נעליים, אני קונה נעליים את שאני צריך, אחרי שהנעליים הקודמות ככה עשו את שלהם, ואז אני צריך לזרוק, לא? קשה לי, כי אני אומר, רגע, עם הנעליים האלו, עכשיו כן זרקתי נעליים, שאני עד עכשיו מתלבט אם זה היה נכון לזרוק אותם. כבר לילה, לא היה מקום בארון. יש נעליים שאיתם הלכתי מהבית לירושלים, עם הבן שלי, מסע. כאילו, הלכתי איתם, היו איתי. נעליים האלה הייתי בזה. עד שזרקתי את הנעליים של החתונה, אשתי כבר ראתה כוכב, נו חלס, תזרוק אותה, אי אפשר. הנעליים האלה, היינו, זה היה חתונה, איתם הלכתי לחסות את זה. זה עבודת הייחודים, החפצים האלה היו איתך במקומות משמעותיים, אז אתה ככה זורק אותם, אחרי שהם גמרו. צריך איזה בית קברות מכובד לנעליים, זה שלט פה. משהו ש... טוב, אתם יכולים להבין מי... בסוף, מי... יד מי גוברת בעניין, כן? אבל... מה? בוא נדבר. אומר הבעל שם טוב, עיקר האמונה שיאמין כי דרך דיבורו ותפילה הוא נעשה כך מיד בשום ספק. ובזה יובן, אמרנו שזה כאילו עולם האצילות, כן? וישלח יעקב השכינה, כי יוד הוא גולמי שנתלבש בזין ימי הבניין, שהיא עין, כן, זה יעקב, יוד, זה השורש, נתלבש בעין, ובזין ימי הבניין, שזה עין, כאילו, כל אחד כדול מ-10 ספירות, כל אחד כדול מ-י' והוא קוף, והכל על ידי הבינה שהיא בית מלאכים, ממש כשכתוב מלאכים המוני מעלה, אל עשיו אחיו בעולם העשייה, כן? אז אני פשוט, אדמור הזקן אחרי זה שם את התורה שלמה, יעקב שהוא עולם האצילות, יוד, שמתלבש למטה, הוא שולח למי? לעשיו, עשיו זה עולם העשייה. כלומר, התפילה המרכזית לעתיד לבוא תהיה שיעקב יתגלה בעשיו. שעולם האצילות יתגלה בעולם העשייה, שכל דבר שנעשה יהיה מחובר, היום, אם נגיד היינו מחברים לעצמנו איזה מין מדומטר כזה שהיה מודד, מתי אנחנו עם השם יתברך, היה צובע לנו את הלוז. אז היינו רואים שאנחנו בשאיפה, בתפילה, בקיום מצוות, אני יודע, אנחנו הקדוש ברוך הוא, כשמישהו אומר תהילים של היום, אבל כשאדם נמצא בעבודה שלו, אז הוא בעבודה, הוא עוסק בענייני עבודה, כשהוא אוכל, אז הוא אוכל, הוא מברך, לפני הוא מברך, אחרי, בסדר, אבל אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בברכה לפני ואחרי, אבל לא בעצם האכילה עצמה. אבל בימות המשיח, אז היא אמור להיות 24. כל הזמן, אתה אומר, אני עם השם מתברך, כל הזמן אני עושה ייחודים, כל הזמן אני מקשר, כל הזמן, עבודה כזאת של קישוריות. ועל זה גם תהיה התפילה. יכול להיות שלא רק על זה תהיה התפילה, אלא זאת תהיה התפילה. כלומר, כשאתה רואה משהו ואתה מתפלל עליו, אתה מקשר אותו לבורא יתברך. בסדר? אתה רואה אפילו, מתפלל על זה, כמו שאני התפללתי על העץ הזה, או ניסיתי להיכנס על הראש שלו, מתפלל על העשב, מתפלל על כל דבר אתה מתפלל. זו עבודת הייחודים. זו עבודה מאוד מאוד גבוהה, אבל מתוקה, ואנחנו כבר, לפי הרבי, אנחנו כבר נמצאים בה. עוד דוגמה אחת אחרונה, ובזה נעצור, וננסה לשמור את הדפים, נראה אם הפעם הם לא יגנבו. זה גם כן דוגמה לעבודת הייחודים. מהבעל שם טוב. אם נזדמן לאדם שראה דבר עבירה, או שמע על אחד, יבין שיש בו שמץ מעבירה זו, וירגיש לתקן את עצמו. שמעתם? בדרך כלל שאנחנו רואים משהו אצל מי שאני אומר, זה לא קשור עליי, זה לא אני, ברוך השם, זה לא נוגע, אני מה פתאום, זהו. אומר הבעל שם טוב, הפוך, אם ראית משהו, זה נוגע אליך, זה קודם כל נוגע אליך, ולכן הראו לך את זה. עכשיו, זה לא שיש בך אותו דבר, אם ראית מישהו גונב, אז אתה גנב, לא. אבל אם ראית מישהו גונב, יש בך צד מסוים של מה? של, בדוקין, בהומואפתי, תדלל, 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 תגיע שיש לך את זה. מספרים על אדמור הזקן, שפעם אדמור הזקן, כל מי שהגיע אליו להתייעץ, אז הוא היה מחפש איפה הדבר הזה נמצא אצלו. פעם הגיע אליו מישהו להתייעץ שהוא נפל באשת איש. בסדר? אז אדמור הזקן כאילו, איפה זה קשור אליו? ואז הוא, מן הסיפור אומר שהוא אמר שלקח לו 7 דקות, שזה המון אצלו, בדרך כלל לא היה מיד. להבין איפה זה שייך אליו. תדלל את זה. מה זה אשת איש? זה להפר ברית, להפר. היא נשואה, אישה, נשואה. גם אתה נשוי, אתה כאילו מפר ברית. אז אדמור זה... שאולי העובדה שהוא מגלה סודות התורה יותר מדי, בלי לבדוק מספיק מזה, זה כאילו איזה בדוקין, משהו כזה של הפרת, של גילוי סוד. כן, הפרת סוד, הפרת ברית. לקח את זה לשם. אני צריך לבדוק את העניין הזה. אז אם אתה רואה איזה משהו, קשור אליך, זה עבודת הייחודים. במקום שזה יהיה עבודת הבירורים, אתה מבורר, לא, זה לא שייך אליי. עבודת הייחודים, זה ודאי שייך אליי. הרב שטיינזלץ כותב באחד הספרים שלו, שהיה נהוג לכתוב בכל מיני ספרים, כשכתבו בזה, כשכתוב כאן גויים, אין הכוונה הגויים של ימינו, שהם גויים נחמדים ומתוקים וחסידים, אלא הגויים של פעם, זה כן. אז הוא אומר, יש גם כאלה שכותבים את זה על יהודים. מה שכתוב בספר הזה, אין הכוונה ליהודים שהיום, זה התכוונו ליהודים של פעם, לא אליי. אז הוא אומר, צריך לשנות את ההקדמה. כל מה שכתוב בספר נוגע אליך, קודם כל אליך, נכתב במיוחד עבורך. אז הוא אומר, ואמר הפסוק, תחבושת לזה, שימצור לשונו, סור מרע ועשה טוב. ואז גם הרשע יחזור בתשובה, אחר שיכלול אותו אימו על ידי אחדות, שכולם אדם אחד, ואז תגרום שיהיה מכלל ועשה טוב, שתעשה את הרע, טוב. ואז תבוא למידת שלום, בקש שלום ורודפו. כלומר, אם אדם, כתוצאה מן הדבר הזה, עושה תשובה. ראית משהו אצל מישהו, אתה אומר, רגע, זה קשור אליי, אני אעשה תשובה, ועם ישראל כולם אחד, אז זה עצמו מעורר את מי שעשה את העבירה, גם הוא לחזור בתשובה. זה דרך נפלאה לתיקון, במיוחד בין הורים לילדים, תדעו לכם. אתה רואה משהו אצל הילד שלך? אתה אומר, אוקיי, אני צריך לתקן משהו בעצמי. אתה מתקן משהו בעצמך, פתאום אתה רואה שזה מתוקן גם אצלו. קורה בלי שתדבר. זה כאילו עובר. פלא, זה עובד. נסו ותהנו. תתחתנו, תלדו ילדים, ואז תנסו את זה בעזרת השם. שבת שלום, אחי ורעי, ב4:15 שיעור במדרש. אז... לא, לא, אתה יודע מה, לא צריך, לא צריך. אני רואה שהעתקתי פה שתי תורות אותו דבר. אז אני כבר שבוע הבא אביא דף אחר.